בוקר טוב. בשיעור הקרוב ננסה להתבונן במצוות הדלקת נרות החנוכה, לנסות לעמוד על הסוד שאנחנו לוקחים מהחג המיוחד הזה, מחג החנוכה, ומה העבודה שאנחנו צריכים לעבוד בהדלקת הנרות, מה אנחנו צריכים לקחת לעצמנו, להפנים איזה אור מיוחד אנחנו מקבלים מהדלקת נרות החנוכה. בשביל להבין את היסוד של נר החנוכה צריך להתחיל מהסיפור של חנוכה. הסיפור של חנוכה מתחיל בעצם ב בניין בית שני. עם ישראל עולה לבית שני עם עזרא ונחמיה ומקבלים סוג של אוטונומיה מקורש, והמלכות ישראל הולכת ונבנית, בונים את המקדש, חונכים אותו, חוזרים להעמיד כהנים, ואז יוון משתלטת על העולם. אנטיוכוס, בהמשך השולשלת אחרי אלכסנדר מוקדון, משתלט על ארץ ישראל וגוזר גזרות שהתמצית שלהם, של הגזרות של אנטיוכוס, מגיעות משורש המאבק ושורש המחלוקת, הוויכוח בין עם ישראל לבין התרבות היוונית. המייסד האימפריה היוונית זה אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון היה פילוסוף גדול. הוא לא היה רק איש מלחמה, לא רק היה מצביא. היה לו אידיאולוגיה מאוד מאוד גדולה, משנה סדורה. הוא היה תלמידו של אריסטו, גדול הפילוסופים. ואריסטו, מי שלומד ספר הכוזרי, הפילוסוף של תחילת ספר הכוזרי, זה בעצם משנתו של אריסטו. הפילוסופיה היוונית, הפילוסופיה של אריסטו, באה בטענה שוודאי שיש דבר כזה אלוהים, יש כוח רוחני אינסופי שהמגדיר ומבדיל בין המציאות שלנו לבין המציאות האלוהית זה סוף לעומת אינסוף. וכיוון שכך, אין שום יכולת שיהיה קשר בין אין סוף לבין המציאות שלנו המוגבלת, המציאות הסופית. שהרי אם הקדוש ברוך הוא יודע מה קורה כאן, משגיח ואכפת לו ממה שקורה כאן, אז הוא קשור עם המציאות המוגבלת, אז גם הוא מוגבל. אני אומר את זה בתמציתיות בקצרה. הפילוסוף מנתק את המציאות האלוהית מהעולם. אין קשר. זה שתי מציאויות נפרדות. זאת אומרת, הם מאמינים בכוח עליון, בכוח רוחני אינסופי, אבל הוא לא קשור עם המציאות שלנו, הוא לא קשור עם החיים שלנו, הוא לא קשור עם המציאות שישנה לפנינו. זה הפילוסוף היווני. בהתאם לזה כל הגזרות שגוזר אנטיוכוס, שהגוזרים היוונים על עם ישראל, הם באות כנגד הנקודה הזאת. החידוש של עם ישראל בעולם הוא שהקדוש ברוך הוא מתגלה במציאות התחתונה בעולם הזה, בחיים הממשיים שלנו. זה המשמעות של עם ישראל בעולם. עם ישראל זה הבשורה שלו, לא רק זה, לא רק שזה הבשורה שלו. כשעם ישראל בעולם, הקדוש ברוך הוא גלוי ונוכח ונמצא בעולם. אם אין ישראל חס וחלילה, אז גם הקדוש ברוך הוא לא מתגלה במציאות. לכן אין אפשרות, אין אופציה כזאת שהעולם יהיה בלי עם ישראל. נשמתם של ישראל קדמה לעולם, עם ישראל קדם לעולם, ועם ישראל ודאי מוכרח וחייב להתקיים בטבע. בהתאם לזה עכשיו נראה מה קרה בנס הניצחון של חנוכה. חז"ל ועל הניסים קבעו לנו על מה להודות. המטבע שטובים חכמים בעל הניסים בעצם תמצטו לנו את ההודעה שעלינו להודות לחג החנוכה. וכשאשר אנחנו קוראים את על הניסים, אין אזכור לנס פך השמן. כל על הניסים מורכב מסיפור המאבק, הלחימה, המלחמה עם היוונים, בימי מרדכי, בימי מתתיהו ונוחנן כהן גדול חשמונה יבוניו, עמדה מלכות יוון הרשעה מה להשכיחם תורתך, ויצאו למרד, ומסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, תמיים ביד תורים, ראשיים ביד צדיקים, זדים ביד עוסקי תורתך, וזה היה קידוש השם גדול, ולך עשית השם גדול וקדוש בעולמך, ולמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כיום הזה. זה עיקר הנס, הניצחון במלחמה. אחר כך באו בניך לביר ביתך, מצאו מקדש תמה, אז לכן הם פינו את היכל, תיהרו את המקדש, ומה גולת הכותרת? הדליקו נרות בחצרות קודשך. נס פך השמן לא מוזכר. הדלקת המנורה, כן, שהיה נס בדבר, לא מוזכר. ושתי נקודות. קודם כל באמת מעניין שלאן נעלם נס פך השמן. והעיקר מה שמודגש זה הניצחון במלחמה, על זה אנחנו מודים ומעללים ושבחים את הקדוש ברוך הוא. גם הרמב״ם בהלכות חנוכה, כשהוא פותח דבר מעניין דרך של עצמו, הרמב״ם בדרך כלל כל הלכות מסיים בהלכה האחרונה, יש לו דברי אגדה, עניינים רעיוניים. אבל פה הוא פותח את הלכות חנוכה, פותח בסיפור היסטורי של מה שקרה בימי חשמונאי, ומה הוא מתאר, מה הדבר, גולת הכותרת של המאבק בחשמונאים, חזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה. הניצחון והחזרת העצמאות לעם ישראל, בניצחון על היוונים. זה עיקר ההודעה שטבעו לנו חז"ל בעל הניסים. אבל יש דבר נוסף. הדליקו נרות בחצרות קודשך. דבר של פלא. מה זה הדליקו נרות? איפה, מה עם שאר עבודת המקדש? למה לא מציינים שחזרו להקריב קורבנות? הרי כל זמן שהיוונים היו במקדש, לא עבדו שום עבודה. לא קורבנות, לא מנורה, לא לחם הפנים. מה גם שגם אנחנו יודעים שיש ציון מיוחד לעניין של המזבח, שהיוונים טימאו את המזבח, העלו עליו חזיר. אבל לא ראו חז"ל לציין את חזרה עבודת הקורבנות. תיארו את המקדש, לא חזרה עבודת הקורבנות. חזרה ודאי, אבל לא ראו צורך לציין. את מה ראו צורך לציין? בעיקר את הדלקת המנורה, והדליקו נרות בחצרות קודשך. כדי להבין את זה נלמד מדברים של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, קדושת לוי, על חנוכה, שמסביר לנו את הנס, מה עיקר הנס של חנוכה. זהו במקור הראשון. הנה, אם אדם חס ושלום אינו מאמין בניסים נסתרים, אזי הוא במחשבתו שכך הוא ההרגל, שביום מאיר החמה ובלילה מאיר הלבנה, ובלילה הוא ישן וביום הוא נעור, ומרבה בסחורה הוא מעשיר, וההולך למרחקים הוא מרוויח, וכשהוא חולה לקח רפואה, והוא סובר שכך ההרגל. מי שלא מאמין בניסים נסתרים, דהיינו שהוא לא רואה איך הקדוש ברוך הוא משגיח ומנהל ומכוון את הכל, אז הוא חי בעולם של הרגל. אין שום חידוש בכך שהשם משוקעת זורחת, אין שום חידוש בכך שאדם ישן, הולך לישון וקם בבוקר. זה טבעי, כולם, מישהו כשהוא הולך לישון קם בבוקר אמר וואו איזה נס שקמתי, תודה רבה, איזה נס שקמתי, תודה השם שהערת אותי. אנחנו אומרים את זה כל בוקר, כן? חזל נתנו לנו להגיד מודה אני. אבל מישהו חי ככה באמת בתחושה של המחזיר נשמות לבגרים מתים, שהיינו בגרים מתים ועכשיו חזרנו לחיות? לא, זה הכל טבעי. אדם חולה, הוא הולך לרופא, וברור לו שהוא ייקח את התרופה, הוא יבריא. רק במצבים קיצוניים של חולים סופניים, אז כולם מתעוררים בתפילה ומבינים שאנחנו בידיו של הקדוש ברוך הוא, ואדם יוצא מבית חולים והוא מבריא, הוא עושה סעודת הודיה, הוא מרגיש נפלא. אבל ביום יום, חולאים רגילים, לא הולכים לרופא, מקבלים תרופה ומבריאים. אין בזה שום חידוש, אין בזה שום השגחה אלוקית, לא רואים את ההשגחה האלוקית. אדם עובד, עובד 30 יום, מגיע הראשון לחודש, הוא בטוח שמגיע למשכורת, נכון? הוא עבד כל כך קשה, עבד הרבה שעות, פשוט, על העבודה, מקבלים שכה. פשוט, לא? זה ברור. מה, זה צריך סייעת הדשמיה? צריך איזו הצלחה? אדם חי בתודעה שאני עובד. יהיה משכורת, עולה משכורת, זה בידיו של הקדוש ברוך הוא. לא, אדם בטוח שהוא עובד, וכיוון שהוא עבד, בסוף החודש מגיע לו משכורת. זה מי שלא מאמין בניסים נסתרים. הוא סבור שככה הרגל. ברוך אתה, אדוני אלינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמנם, כשרואה ניסים נסתרים, אשר מסר האל הבורא ברוך הוא, גיבורים ביד חלשים, וכמו מפלת המן, וכל שכן ניסים נגלים, הוא רואה שאין העולם מתנהג בהרגל, רק שהשם יתברך, הוא מתיר אסורים, והוא הזוקף כפופים, והוא הגולל אור מפני חושך, והוא היוצר אור והחושך, והשם יתברך, הוא הרופא חולים, והכל בידו יתברך שמו. רק קודם שרואה הניסים, הוא סובר שהכל הוא בהרגל, כי ההרגל הוא הטבע. אמנם אחר התגלות הניסים הנגלים והנסתרים, כמו חנוכה, שמסר גיבורים ביד חלשים ומפלת רשעים, כמו בימי מרדכי ואסתר, רואה שאין העולם מתנהג על פי ההרגל. נתחיל מניסים נגלים. בנס נגלה יש סכנה. מה זאת אומרת? כשאדם מאמין רק בניסים נגלים, אז בעצם מה הוא אומר? עד שלא יראה את הקדוש ברוך הוא בעיניים, הוא לא קיים. מה קורה הרי בנס גלוי? אנחנו חיים במציאות טבעית בעולם. עולם, אומרים חז"ל, אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, עולם מלשון העלם, שהקדוש ברוך הוא מעלים את עצמו. העלים את עצמו ונתן חוקים טבעיים, עולם שהתנהג לפי חוקיות, לפי סדרים, והקדוש ברוך הוא נעלם בו, והתפקיד שלנו הוא לגלות אותו. אבל מה קורה לאדם שמאמין רק בניסים גלויים? הוא בעצם אומר שהיום יום מתנהל בהרגל, בטבע, בטבעיות, בלי שום נוכחות אלוקית. כשהקדוש ברוך הוא שובר את הטבע, אז אני רואה אותו. פתאום הוא נגלה לעיניי, כי הקדוש ברוך הוא קורע את ים סוף. ואז עם ישראל כולם אומרים, זה אלי ואנבאו, מורים באצבע. רואים את הקדוש ברוך הוא בחוש, כמו אדם שעומד מול חברו, כך ראו עם ישראל את הקדוש ברוך הוא על ים סוף. אז הקדוש ברוך הוא קיים, נמצא, נוכח. אבל ברגע שהנס הנסתר, הנס הנגלה, מסתיים, הטבע חוזר להתנהלות הטבעית הרגילה שלו, הקדוש ברוך הוא נעלם. מעומת זאת, מה זה נס נסתר? נס נסתר זה אדם שרואה את כל הטבע, את כל הרגילות. הוא בא ואומר, גם זה מעט השם. את כל מה שעובר עליי, כל מה שאני חווה, כל מה שאני פוגש, הכל זה בהשגחה אלוקית ישירה, בהכוונה אלוקית. כשאני הולך לישון בערב, אני אומר קריאת שמע ואני מסיים, בידך אפקיד רוחי פדית אותי השם אל אמת. אני מפקיד את הנשמה בידיו של הקדוש ברוך הוא. ושם הקדוש ברוך הוא מחדש אותה, מנקה אותה, ובבוקר כשאני קם אני אומר, יודע אני לפניך מלך היקיים, שחזרת בי נשמתי. אני חי ומתחיה מהקדוש ברוך הוא. ואני ברך זוקף כפופים. זה שהגב שלי יכול לשאת את כל המסה שלי. זה שאני יכול ללכת. זה שאני קם מהמיטה. הכל זה מעט השם. הכל זה מעיתו יתברך. הכל בהשגחה אלוקי. כשאני קם בבוקר, ויש לי תוכנית שלמה, יש הרבה דברים שאני צריך להספיק היום, ואני מצליח להספיק אותם, זה הכל בגלל הקדוש ברוך הוא. יש ברכה, אנחנו מברכים בברכות השחר, ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם, המכין מצעדי גבר. מה הפירוש של הברכה הזאת? מסביר מרן הרב קוק, בעולת ראיה. שכל אחד מאיתנו, אומר את זה במילים שני, כל אחד מאיתנו מתכנן תוכנית ליום. הוא קבע ביומן, יש לו פגישות, יש לו כל מיני דברים שהוא צריך להספיק ולקיים. תוכנית שלמה. אבל לפעמים התוכנית קצת משתבשת. הוא נוסע ובדרך יש תאונה. ואז הוא עומד בפקק שעה וחצי. מה קורה לרובנו? מה קורה לומדים בפקק, מתחיל להיות עצבים וכעס. כי השתבש לנו כל התוכניות, אני מפספס את הפגישה החשובה, אחר כך גם את הדבר הבא אני כבר צריך לדחות, כל היום משתבש לי. מי שחי באמונה עמוקה, מאמין בניסים נסתרים, מבין שהכל מעט השם, הקדוש ברוך הוא כנראה, יש איזה משהו שהוא צריך ממני בה, זה שאני תקוע בפקק. או אדם לצורך העניין נתקלה לו המכונית. ועכשיו הוא, במקום ללכת ליום עבודה, הוא הולך למוסך. או אדם, היה לו תוכנית שלו, ופתאום הוא בבוקר קם חולה, הוא צריך ללכת לרופא. מי יודע, אולי זה טוב שהיה צריך ללכת לפגוש את המוסכניק ולהעיר לו פנים. מי יודע מה היית צריך למסור לו. אדם שחי באמונה מבין שהכל בהשגחה אלוקית, לא תמיד אפשר להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אבל אם נהיה קשובים, אם נחיה בתודעה כזאת שהכל מעט השם, סיכוי גבוה הרבה יותר שאני אבין גם מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. ואני גם אזכה לעשות ולקיים את מה שהוא רוצה. לעתים זה רק לאחר מעשה אני מגלה מה הקדוש ברוך הוא רוצה. כמו שמסופר בגמרא במסכת סנהדרין מביאה על הפסוק בתהילים, הפסוק בישעיה. עודך השם כי ענפת בי. אני מודה לך הקדוש ברוך הוא זה שכעסת עליי. משל למה? אומר את הגמרא, ויש אחד שהיה צריך ממהר לספינה, היה צריך לנסוע בספינה לארץ רחוקה, ונתקל בקוץ. והוא מתחיל מחרף ומגדף. עד שהוא מצליח להוציא את הקוץ, סוף סוף הוא רץ, וכשהוא רץ הוא רואה את הספינה יוצאת מהנמל. הוא פספס אותה ברגעים ספורים. שוב פעם הוא מחרף ומגדף. לימים מגיעה שורה שאותה ספינה טבעה בים. פתאום עכשיו הוא עומד ומודה לקדוש ברוך הוא, אותך השם כי ענפת בי. לפעמים אנחנו לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, רק עד לאחר זמן, אבל גם לעתים נוכל, אם חיים באמונה, גם תוך כדי סיטואציה לכוון, לזכות ולהבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אבל בכלל זה משנה את כל היום שלנו. אדם כשהוא תקוע בפקק ויודע שהכל מעט השם, הוא נינוח, הוא רגוע, הוא פועל בשיקול דעת, הוא לא משתבש לו כל היום, הוא חי באמונה. אבל בשביל זה צריך להאמין בניסים נסתרים. אז מה התפקיד של ניסים גלויים? התפקיד של הניסים הגלויים הוא לגרום לנו להאמין בניסים הנסתרים. דהיינו, אנחנו חיים בעולם שאין בו ניסים גלויים. היום אין לנו ניסים גלויים. ממש, אנחנו מדברים על ניסים, יש ניסים גלויים. כל תקומת מדינת ישראל זה נס גלוי. אנחנו מדברים על ניסים גלויים במובן של שידוד מערכות הטבע, של הביטול של הטבעיות של החיים. כשאדם פוגש ניסים נסתרים, כשהוא רואה את העולם מתנהל כמו שהוא, לא רואה את הקדוש ברוך הוא. כשהוא פוגש נס גלוי, הוא פוגש את הקדוש ברוך הוא בחוש, אז הוא צריך להבין אם הקדוש ברוך הוא מסוגל לבטל את הטבע, לבטל את ההרגל. זאת אומרת שהוא לא משועבד לחוקיות הזאת. אז גם ביום יום כשאני רואה את החוקיות של הטבע מתנהלת, מי נותן לה כוח? מי מחיה אותה? מי החליט שחוקי הטבע יפעלו על פי דרכם? הקדוש ברוך הוא. ברצותו הוא משדד את מערכות הטבע, ברצותו הוא מחיה אותם ומקיים אותם. כל מטרת הניסים הגלויים כדי שנאמין שגם הטבע הוא מעט הקדוש ברוך הוא. כך אומר רמב"ן בפרשת בו, שכל מטרת הניסים היא כדי שנגיע להבנה, שנבין שאין בהן טבע ולא מנהגו של עולם. אין דבר כזה, להכל רק רצונו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה בחוקיות של הטבע, רוצה ברגילות הזאת. ואז אני מגיע לכך, שאני מגיע לתפילה, ואני מברך את כל הברכות ברכות השחר, מברך אותם בכוונה, מתיר אסורים, זוקף כפופים, ומחזיר נשמות לפגרים מתים, ואני מברך בברכת יוצר אור, יוצר אור וחושך, השמש זרחה, כי הקדוש ברוך הוא החיה אותה וחידש אותה, וכשמגיע לילה, זה הקדוש ברוך הוא, כל מעט השם, אני מאמין שהכל בידו יתברך שמו. עוד יותר הניסים הנסתרים, חנוכה ופורים. נתחיל מפורים. כשקוראים את מגילת אסתר, מי שלא מאמין בניסים נסתרים, מגילת אסתר היא סיפור מדהים, יפהפה, של התככים שקרו בארמונו של אחשוורוש. ושתי לא מוצאתכם, בעיניו הוא זורק אותה. פתאום הגיע במקרה אסתר המלכה, מצחן בעיניו, הוא מגדל את המן, פתאום איזה משתבש משהו בקטן הבטרש, ובמקרה מרדכי הוא זה ששומע ומספר לו, ואחר כך במקרה המן מגיע לספר לאחשוורוש על העץ שהוא הכין למרדכי, ואותו לילה נזלה שנת המלך, והוא אומר לו ללכת לקחת מרדכי, הכל במקרה, זה סיפור נפלא שקורה גם בהמון ארמונות אחרים. לא איזה נס גדול. אבל למי שמאמין בניסים נסתרים, הוא לא צריך שיקרה איזה סיפור מדהים, איזה נס שלא יכולתי לעלות על הדעת, איזה התגלות אלוקית שהיא לא הגיונית, כדי שאני ידע שהכל מעט השם. מי שמתבונן בעיניים אמוניות, מי שקשור עם הקדוש ברוך הוא יודע שהוא מנהל, משגיח, מלווה, מדריך את העולם, אז הוא קורא את מגילת אסתר בעיניים אחרות. הוא רואה איך הקדוש ברוך הוא כיוון את הכל בצורה מדויקת, איך הקדוש ברוך הוא מכוון, מנהל, מנהיג את כל עולם הטבע כולו. חזר אומרים על הפסוק, ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהינו, אנחנו אותו כל שבת בקבלת שבת. מתי ראו כל אפסי ארץ ישועת אלוהינו? בימי מרדכי ואסתר, בימי אחשוורוש והמן. אפסי ארץ זה בעלי הכוח, ראו כל אפסי ארץ, אלה שהם כוחות השלטון הארציים בשיא כוחם, ראו את ישועת אלוהינו. בימי מרדכי ואסתר, עולם הטבע בשיאו, בשיא שלטונו. אסתר מן התורה מנין, שנאמר ואנוכי אסתר אסתיר פני מכם ביום ההוא. זה הזמן של אסתר פנים גדול מאוד. אין התגלות אלוקית של השראת שכינה גלויה, אין עמוד ענן ועמוד אש של יציאת מצרים. יש גלות, יש חורבן, אסתר פנים, ואפסי ארץ בשיא שליטתם, והם רואים את ישועת אלוהינו. כי כשהטבע מתבטל, אז אפסי ארץ לא רואים את ישועת אלוהינו, הם פשוט מתבטלים. הטבע מתבטל, אבל כשהטבע בשיא שלטונו, והקדוש ברוך הוא בטבע עצמו מכוון ומנהיג, אומר, כל עולם הטבע, למה נוצר, למה נברא? בשביל לגלות את ישועת השם, בשביל לגאול את ישראל, בשביל לגלות את ההשגחה האלוקית בעולם. כשהטבע כולו מתגלה כמשחק בידיו של הקדוש ברוך הוא, כמונהג ומודרך על ידי הקדוש ברוך הוא, אז ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהינו. כך גם נס חנוכה. יש הבדל אחד משמעותי מאוד, לא נעמוד עליו כאן, בין חנוכה לפורים, שחנוכה שהוא חג של גלות, של פורים שהוא חג של גלות, באמת עם ישראל לא עושה דבר. כל מה שפועלת אסתר, מרדכי, זה הכל בתוך ארמון אחשוורוש. אין מלחמה מול הרשעה. בארץ ישראל חנוכה זה כבר החשמונאים נוטלים יוזמה ויוצאים למלחמה נגד כוחות הרשע, נגד היוונים. אבל גם שם, בדרך הטבע. הם לא עומדים בבית המקדש ומרעישים עולמות. הם לא מכנסים את כל עם ישראל ועושים איזה עצר. הם עושים, אני מניח שעשו עצר תפילה. והתפללו, ברור, הכל בסייעת הדשמיים. אבל הם לא חיכו לניסים. הם לא עמדו, התפללו לקדוש ברוך הוא שיושיע אותם וחיכו לניסים. הם התפללו לקדוש ברוך הוא ויצאו לקרב. אספו את המעטים שהיו להם ויצאו לקרב. והקרבות האלה התנהלו בדרך הטבע, אומנם בניסים, מסעת הגיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, בשיא הכוח של הצבא החשמונאי, זה היה 20 וקצת אלף איש, מול 150 שבארץ, רק 150 אלף חיילים יוונים, זה באמת לא הגיוני הניצחון הזה, מול האימפריה היוונית, מול הפילים, כל הכוח, מסרת הגיבורים החדשים, אבל הכל בדרך הטבע, בצורה טבעית, בתכסיסי מלחמה, בתחכום, בגבורה, במסירות נפש. עד היום לומדים בבתי ספר לפיקוד ומטה של הצבא, לומדים את הקרבות של היוונים. לומדים איזה תחכום, תכסיסי מלחמה, זה טבע לגמרי, זה טבעי, ניסים טבעיים. שמי שלא מתבונן בעיניים אלוקיות אומר, איזה מצביא אדיר היה יהודה המכבי, איזה חוכמה אדירה הייתה לו, איזה כוח גדול היה. אנחנו לא מתכחשים לזה, ודאי שהוא החכם גדול והיה לו כוח מנהיגות וכישרון גדול, אבל כל זה מעט השם, הכישרון, החוכמה, התכסיסים, המסירות נפש, הגבורה, הכל זה מעט השם. כי אנחנו מאמינים שאת הכוחות שיש לנו בבוקר לקום, את הכוח להתנהל ביום יום, הוא לא טבע ואיזה כוח רגיל. הכל זה מעט השם. מי שמאמין בניסים נסתרים יודע שהטבעיות, הכוחות הרגילים שלנו, הם כוחות שהקדוש ברוך הוא מזרים בנו. אז כשאדם פתאום פוגש את נס חנוכה, נס פורים, מתחיל להאמין בניסים נסתרים, אז הוא יודע שאין בהם טבע ולא מנהגו של עולם. רק הכל זה מעט הקדוש ברוך הוא, מעט השם. עכשיו, ננסה להבין איך כל זה קשור למנורה, וממילא גם אחר כך להדלקת נרות החנוכה. אז נדלג שנייה למקור השני. מה זה המנורה? מה המשמעות של הדלקת המנורה במקדש? הקרבת הקורבנות, המשמעות שלה מובנת יותר. הקרבה הקורבן מלשון קרבה. לייצר קרבה בינינו לבין הקדוש ברוך. דרך אגב, בסוגריים, לפני מתן תורה, כל הקורבנות שמופיעים בתורה לא קרויים קורבן, אלא קרויים זבח. מה זה זבח? מה ההבדל בין קורבן לזבח? זבח זה להעלות בהמה, להקריב אותה לקדוש ברוך הוא, שהוא אל מרוחק. לפני בניית המשכן, לא הייתה השראת שכינה בעולם. ולכן, כל הקורבנות שלפני כן, של נוח, היו לקדוש ברוך הוא שהיה רחוק מאיתן. רק לאחר המשכן יש קורבן. יש אפשרות ליצור קרבה, יש השראת שכינה. אז קורבן זה משון קרבה. ומה אני בעצם בא ואומר? הייתי רוצה להקריב את נפשי, הייתי רוצה למסור את נפשי לקדוש ברוך הוא. במקום זה, אני לוקח את הבהמה שלי ומעלה אותה לקורבן. ויש עוד משמעויות עמוקות. אז זה קורבן. אבל מה זה מנורה? למה, מה המשמעות של, מה התפקיד של האור במקדש? שואל על זה המדרש, במקור השני שבאת אליכם במדרש, פרשת בעלותך. זה שאמר הכתוב, כי אתה תאיר נרי. מי זה? אתה עם ישראל. אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לנו אתה אומר שנאיר לפניך? אתה הוא אורו של עולם, והאורה דרה אצלך דכתיב ונורה עמי אשרי. שהאור שרוי עמו עם הקדוש ברוך הוא, ואתה אומר אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות? עוד יותר. מה זה למול פני המנורה יאירו שבעת הנרות? שכל הנרות פונים לנר האמצעי. זאת אומרת, אם התפקיד של המנורה היה להביא אור לנו, אז היה צריך שהפתילות לא יפנו לנר האמצעי. כשהפתילות פונים לנר האמצעי, ונר האמצעי היה פונה לקודש הקודשים, זה כביכול הכל פנוי, פונה להעיר לשכינה, הקדוש ברוך הוא. אומרים לך ישראל הקדוש ברוך הוא, אתה אומר לנו להעיר לך אור? אתה הוא ראש של עולם? אמר להם הקדוש ברוך הוא, לא שאני צריך לכם, אלא שתאירו לי כדרך שהערתי לכם. למה? לעלות אתכם בפני האומות, שיהיו אומרים, ראו איך ישראל מאירים למי שהוא מאיר לכל העולם. אמר הקדוש ברוך הוא, באמת, אני לא צריך לאור שלכם. אבל, לעלות אתכם בפני האומות. עכשיו, מה זה משחק? מה זה דמיון? מראים לאומות העולם כביכול אנחנו, תראו איזה חשובים אנחנו, הקדוש ברוך הוא אורו של עולם, אנחנו מהירים לפניו, הרי אומר הקדוש ברוך הוא שהוא לא זקוק לאור שלנו. אז מה זה המשחק הזה? אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? לפיקח וסומה שהיו מלכים בדרך. אמר לו פיקח לסומה כשנכנס לתוך הבית, צא והדלק לי את הנר הזה והעיר לי. אמר לו הסומה, בטובתך כשהייתי בדרך אתה היית מסמכים, עד שנכנס לתוך הבית, אתה היית מלווה אותי. ועכשיו אתה אומר, הדלק לי את הנר הזה והער לי. אמר לו הפיקח, לא שלא תהה מחזיק לי טובה שהייתי מלווך בדרך. לכך אמרתי לך, הער לי. פה קצת מוסיף למדרש עוד. שרוצה הפיקח שהעיוור לא יחזיק לו טובה. ירגיש שגם אני זקוק לך. פה המדרש אומר לנו כן, כביכול גם הקדוש ברוך הוא זקוק במשהו לאור שלנו. מה הקדוש ברוך הוא זקוק לאור שלנו? אז אומר המדרש, לא הבאתי לפניכם עוד משל. משל למלך שהיה לו חבר ילדות אהוב. חברים בלב הנפש. כשהיו חברים וחבר ילדות, אז הוא לא היה מלך, היה בן המלך, היו משחקים יחד, משוחחים כל הזמן, שיחות נפש, קשר עמוק. עם הזמן, עלה בן המלך לגדולה, אותו החבר שלו עבר למקום רחוק, התיישב שם בן הבית. לאחר שנים, המלך מרגיש געגוע לחבר ילדות שלו. הוא שולח לו איגרת ואומר לו, תכין את עצמך, אני הולך, בא לבקר אצלך בעוד חודש. כמובן שהחבר מתרגש, המלך הולך להגיע אליו, והוא מתכונן, הוא מקרצף את הבית, מסייד אותו, צובע את הכל, קונה מפות חדשות, כלים חדשים, קונה פרחים, מאתר את הבית בכל מיני פרחים יפים. מתכונן ומגיע, היום שהמלך מגיע, הוא מחכה בציפייה דרוכה, פתאום הוא שומע חצוצרות, קולות של תרועה, רעש גדול, מבין שהמלך כנראה מגיע ויוצא החוצה, והוא רואה מרכבה מפוארת, עם מרכבות מסביב, מלפנים, מאחור, עשרות משרתים, סוסים מהודרים, כולם לבושים בקפידה, בבגדי מלכות, והוא עצמו, כמה שהוא לא יקשט את עצמו, כמה שהוא לא יכין את עצמו, סוף סוף יש לו בגדים של איש פשוט. הוא מסתכל בבית, רואה את כל השולחן הערוך עם הכלים הפשוטים, הוא מתבייש, מה לא נעים? המלך עם כל הפרי והדר שלו נכניס הביתה לכלים הפשוטים, הלך, קיפל את הכל והכניס את הארון. מגיע אליו המלך הביתה ורואה שאין כלום. אני אומר, מה? לא אמרתי לך שתתכונן, שתכין את עצמך? תכין את עצמך, אני מגיע? אמרה, אני אגיד לך את האמת, המלך. הכנתי, אתה לא יודע כמה עבדתי, כמה השקעתי. אבל כשראיתי את כל הפאר והאדר שיש לך, אני התביישתי. ולכן הכנסתי את הכל. אמר לו הקדוש, אמר לו המלך, חייך שאני מניח את כל הפאר והאדר שיש לי ואיני רוצה, אלא בשלך. במה שהאהוב שלי, אחים. ככה אמר הקדוש ברוך הוא לישראל. נכון? האור הוא אורו של עולם, והקדוש ברוך הוא יש לו רבבות רבבות של מלאכים. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל אני מניח את כל המלאכים ואיני רוצה אלא במנורה הקטנה הפשוטה שאתם מאירים לפניי. הקדוש ברוך הוא כביכול זקוק לנו, דהיינו, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא חסר לו כלום, אין סוף, יש לו רבבות מלאכים, אבל כל המלאכים האלה לא מביאים את הקדוש ברוך הוא לידי גילוי בעולם. עם כל הפאר והאדם של שיש לקדוש ברוך הוא עם המלאכים, זה לא מביא אותו לנוכחות בעולם הזה. רק בניו, אהוביו של הקדוש ברוך הוא, שהם פשוטים. מה זאת אומרת פשוטים? אנחנו חיים כאן, בעולם הזה, נשמה בתוך גוף, עם מנורה, עם שבעה קנים, שהיא מחומר, מזהב, או בזמן החשמונאי בכלל הייתה מעופרת. ואנחנו עם הפשטות שלנו, כשאנחנו מאירים, מדליקים את אור המנורה, אנחנו מגלים את השכינה בעולם. אומרים חז"ל, זה נר מערבי שהיה דולק מערב עד ערב. עדות היא שהשכינה שורה בישראל. דווקא אנחנו כאן שחיים בעולם הזה, שחיים בתוך גוף, שחיים בעולם חומרי, כשאנחנו מאירים את אור הנשמה, כשאנחנו מדליקים את אור המנורה, והמנורה היא לא סתם שבעה קנים, שבעה קנים זה כנגד עולם הטבע, שבעה ימים, באים ומגלים שהעולם הזה כולו הוא נס אחד גדול, ניסים נסתרים, שהקדוש ברוך הוא מופיע ומתגלה בתוך העולם. ממש כאותו מלך שאומר לו, כל הפאר והאדר הזה שיש לי, לא קושר אותי עם, עם הנתינים שלי, עם האנשים במלכות שלי. דווקא אתה, האיש הפשוט, שמתכונן אליי, שעובד אותי, שמכין את עצמך אליי, זה מה שמביא אותי לידי גילוי בעולם. כל עוד אני רק עם השרים שלי, עם העבדים שלי, עם המשרתים שלי, בארמון, עם כל הפאר והדר, אני מנותק מהעולם, אני מנותק מהמלכות שלי. אבל כשאני מגיע אל המלכות, פוגש את האנשים הפשוטים ומתקשר איתם, אז מלכותי מתגלה. כך הקדוש ברוך הוא, רק כשאנחנו במצוות הפשוטות שלנו, שאנחנו מקיימים ביום יום, אנחנו מגלים שם השם בעולם, כשאנחנו מתפללים, כשאנחנו מברכים, כשאנחנו גומלים חסדים. כל תרי"ג מצוות שאנחנו עושים זה עוד מצווה קטנה ועוד מצווה קטנה, זה עוד אור אלוקי שאנחנו מגלים בעולם. אנחנו מגלים שכל העולם הטבעי שלנו, הכל הוא בעצם אלוקי. דרך אגב, הטבע בגימטריה אלוקי. הטבע בגימטריה אלוקי. כל העולם הטבעי הוא בעצם אלוקי. עכשיו אנחנו נבין למה בעצם עיקר העניין של ניצחון היוונים זה החזרת הדלקת המנורה יותר מעבודת הקורבנות. עבודת המנורה היא עדות היא לישראל שהשכינה שורה בתוכה. הדלקת המנורה היא שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם הטבעי, בעולם הנסתר, בטבע, ברגילות. זה כל עניין הארת המנורה שאנחנו מאירים לפניו, שבלי הדלקת המנורה הקדוש ברוך הוא לא מתגלה בעולם. בלי שאנחנו מציתים את האש בנרות המנורה, אין גילוי של האור האלוקי בעולם. והקדוש ברוך הוא כביכול זקוק לנו, לא זקוק לנו בשביל העולמות העליונים, זקוק כדי שהוא יופיע ויתגלה בעולם. כך טבע הקדוש ברוך הוא שדרך עבודתנו, דרך העבודה שאנחנו עובדים אותו, כך יתגלה שמו בעולם. וזה מה שפתח המדרש, כי אתה תאיר נר, אומר הקדוש ברוך הוא, כן, אתם אלה שתאירו את הנר שלי בעולם. בעצם נס פך השמן הוא תמצית המהות של המאבק עם היוונים. היוונים שכפרו בנוכחות האלוקית בעולם. היוונים שכפרו בזה שהעולם הזה מושגח ומנוהל ומונהג על ידי הקדוש ברוך הוא. הניצחון עליהם דווקא יכל להיות בדרך הטבע. כי אם הוא היה בניסים גלויים, זה לא היה ניצחון על התפיסה שלהם. אז יש נס גלוי, אז הקדוש ברוך הוא עשה, שבר את הטבע והתגלה. כדי לנצח את היוונים, מה צריך דווקא שהניצחון יבוא בהתעוררות שלנו מלמטה, בכוח של עם ישראל, ובניסים מסתרים, בהתגלות של דרך הטבע. זה הניצחון על היוונים. והשיא של ההתגלות הזאת הוא על ידי נס פך השמן. נס פך השמן זה שמן טבעי שמגלה שגם כוח הטבע יכול להספיק לשמונה ימים, שגם מי שאמר, כמו בסיפור של רבי חנן דסה, מי שאמר לשמן שידלק הוא יאמר לחומץ שידלק. נס פך השמן גילה שכל הניצחון הזה הוא לא רק תכסיסי מלחמה ואיזה תחכום אנושי, אלא הכל זה השגחה אלוקית אחת, הכל זה הכוונה אלוקית אחת, הכל זה בכוח ראש של הקדוש ברוך הוא. על ידי זה באו חז"ל ואמרו את נס הניצחון, את הנס הטבעי נציין על ידי הדלקת נרות החנוכה, שכל עניינם פרסומי ניסה, לפרסם את הנס, לפרסם איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך עולם הטבע. עכשיו בואו נראה מה שאומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ה. כך קברו חכמים, וזהו בפסקה השנייה, מצוותה מי שתשקע החמה ועד שתכלה רגל מן השוק. כלומר, מצוותה מי שתשקע החמה ניסים נסתרים אשר הם המרומזים בשקיעת החמה, שאינו מאיר כל כך. בלילה אנחנו אומרים בתפילת ערבית אמת ואמונה, בבוקר אומרים אמת ויציב. בבוקר השגחה אלוקית גלויה, אומרים אמת ויציב, אני רואה את ההשגחה האלוקית מול עיניי. בלילה השגחה אלוקית נסתרת, ולכן אומרים אמת ואמונה. הדבר האמיתי, אבל אנחנו לא רואים אותו, אנחנו מאמינים בו. כמו שאמר בתהילים, להגיד בבוקר חסדך, בבוקר רואים את החסד האלוקי ואומרים אותו בצורה גלויה, ואמונתך בלילות. מצוות הדלקת נרות חנוכה היא דווקא בלילה, להאיר, לגלות את הניסים הנסתרים שמופיעים בתוך העלם, בתוך החושך. ועד שתכלה רגל מן השוק, כלומר, שצריך אתה לחשוב במחשבתך בהדלקת נר חנוכה, שתכלה רגל מן השוק, שתחלה ממחשבותיך שהעולם מתנהג על פי הרגל הטבע. מה זה רגל מן השוק? שתחלה את הרגילות, את כל התפיסה הרציונלית שורה את הכל כהרגל, כטבעי. תחלה ממחשבותיך על ידי הדלקת נר חנוכה, על ידי ההבנה שהאור האלוקי, שההשגחה האלוקית מתגלה בתוך הטבע, בתוך הרגילות. אין רגילות של טבעית, הכל זה מעט השם. והנה הבורא הוא, בורא ברוך הוא יתברך שמו, הוא מלך העולם. ומישהו מלך, אזי מחדש בעולמו כרצונו. ואין בהם שום טבע והרגל לומר שכך מתנהג עולם תמיד, כי אם הקדוש ברוך הוא רוצה, יכול לבטל אותו. אז למה הוא לא ביטל? רק שאפילו בטבע הבורא יתברך שמו שהוא מלך העולם, הוא מחדש, הוא מחדשו. הוא החליט לחדש. כאן אומר לנו רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שזה לא רק שתדע לך, הקדוש ברוך הוא כל עוד הוא לא שינה את הטבע, סימן שהוא רוצה בו. הוא גם מחדש אותו. כל יום, כל רגע, הקדוש ברוך הוא מחדש אותו, נותן בו כוח חדש. העולם לא מתנהל מכוח האנרציה. זה לא שהקדוש ברוך הוא כביכול הטעין את העולם באיזה בטריה, ומאז העולם מתנהל לבד. אמנם בכל רגע הוא יכול להחליט לשנות, לא. בכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מחדש את העולם. אומר זאת הבעל שם טוב הקדוש על הפסוק בתהילים בקי"ט, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. מה הכוונה? אומר בעל שם טוב הקדוש, הדיבור האלוקי של ויהי אור ותוצא הארץ דשן, כל הדיבורים האלוקיים של בריאת העולם קיימים עכשיו, ניצבים בשמיים ומחיים את הבריאה. שלולי רגע אחד הדיבור האלוקי היה מסתלק, היה חוזר העולם לתוהו ובוהו. מה שמקיים, מה שמחיה אותנו, זה הדיבור האלוקי שקיים עכשיו בכל רגע ורגע, מחיה אותנו, מחדש אותנו, מחדיר בנו כוחות, מטעין אותנו בחיות. וברצונו מחדש הטבע וברצונו מבטל הטבע. ואינו אומר שזה היה אתמול, הוא יהיה, רק שבכל יום ויום הקדוש ברוך הוא מחדש כל ברואיו. זה לא המצאה של רב לוי יצחק מברדיצ'ב, הוא אומר, כמו שתקנו אנשי כנסת הגדולה, בברכת יוצר אור, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל יום. זאת אומרת שההבנה הזאת, התפיסה העמוקה הזאת, הראייה האמונית הזאת, שהקדוש ברוך הוא מנהיג, הוא מחיה את העולם בטבע, ולא רק בניסים גלויים, לא רק שהיא מרגיעה, מביאה אותנו לתודעה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, אלא שהקדוש ברוך הוא מחדש אותנו. אחד הדברים שגורמים הכי אדישות ואפילו עצבות וחוסר יכולת להתקדם, היא זו התחושה שהכל מה שהיה הוא שיהיה, תחושה שחוסר התחדשות. אדם מרגיש שכבר הוא מכיר את זה. אנחנו כשפוגשים דבר חדש, מכירים שהחיינו, נכון? קונים בגד חדש, חג חדש, משהו משמח. בדרך כלל מה הוא מעורר בנו שמחה? דבר חדש. אבל אם אדם מגיע לתודעה עמוקה, אמונית, שהקדוש ברוך הוא מחדש אותנו בכל יום, בכל רגע, אז יש התחדשות תמידית, יש שמחה, יש כוח לנוע, להתקדם. כי אני כל הזמן פוגש חיות אלוקית חדשה, אני כל פעם מגלה בכוחי כוחות חדשים. ואז אין התיישנות, אין אדישות, יש כל הזמן תנועה. וזה חנוכה, אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. חנוכה לשון חנוכת הבית, לשון חידוש. דבר חדש עושים לו חנוכה, חונכים אותו. שאנו מודים בניסים הנסתרים ושהוא מחדש תמיד אפילו הטבע הקבוע בעולם. והנה העולם מתנהג על צד הרגל חס ושלום. זה להדליק נר חנוכה. למה אומרים להדליק נר חנוכה ולא להדליק נר של חנוכה כמו בשבת? להדליק נר של שבת. פה אתה אומר נר חנוכה, זה השם עצם שלו. איך קוראים לנר הזה? נר חנוכה. נר של שבת לא, זה נר. לכבוד שבת אני מדליק אותו, אז אני אומר להדליק נר של שבת. נר חנוכה זה השם עצם שלו. מה זה להדליק נר חנוכה? כלומר, שיעיר זה הבחינה שהוא מחדש תמיד העולם בכל עת ובכל שעה. זה הבחינה יעיר תמיד בתוך מחשבותינו. ויתהר ליבנו לעבודתו, אחר שהיינו מסורים בידו יתברך שמו. נר חנוכה אנחנו אומרים להדליק את האור ההתחדשות בלב שלנו. לטהר את המחשבות שלנו, שנהיה בכוח של התחדשות תמידית, שנהיה בכוח של אמונה שהקדוש ברוך הוא מחדש אותנו, מחדש את העולם, מחיה אותו בכל רגע מחדש. להדליק את נר החנוכה, להדליק את אור החידוש, את כוח ההתחדשות. יותר מהכל, ההבנה הזאת, הכוח הזה מצוי במנורה. כוח ההתחדשות מצוי במנורה, גם במקדש, בכל יום. בית לכם במקור השלישי, מהאור החיים הקדוש על פרשת במדבר. על פרשת בעלותך, סליחה. שואל כמה שאלות. בואו נתראו. והתבאר על פי דבריהם ז"ל בתנחומה, וזה לשונה. למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנסים, שזה מה שאנחנו קוראים בחנוכה בתורה, מה קוראים? קוראים את חנוכת הנסים, חנוכת המזבח. אז קוראים בכל יום מהנסיעים שהקריבו בחנוכת המשכן. וביום האחרון, בנר שמיני, קוראים מנר שמיני עד 12 נסיעים הקריבו, עד בעלותך, כולל בעלותך את הנרות. זאת אומרת, זה גם חלק מחנוכת המשכן. עכשיו, שואלים חז"ל, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנסיעים? לפי שראה אהרון חנוכת נסיעים, חלשה דעתו. שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו, הוא לא זכה לחנוך את המקדש. כולם היו שותפים בחנוכת המקדש, כל אחד, כל שבט הביא קורבן, הביא קו זהב, הביא עגלות, ואהרון ושבטו לא זכו. להיות שותף בחידוש של דבר זה דבר עצום, אתה שותף להתחלה של הדבר, הוא לא היה שותף. אמר לו הקדוש ברוך חייך שלך גדולה משלהם, שאדם מדליק ומטיב את הנרות ערב ובוקר עד כאן. אתה, כל יום אתה מדליק את הנרות. איזה מין תשובה זאת? עוד כמה שאלות פשוטות ששואל האור החיים. הנה דבריהם ז"ל צריכים ביאור. מה נחמה זו עושה לך לשיעור דעתו של אהרון על חנוכת הנסים? שלא היה בכלל. הלא, אין מעשה המנורה מקביל לחנוכה. זה לא לחנוך. עכשיו, אז כל יום אני מדליק את הנורה, אבל מה יצטער אהרון? שהוא לא זכה להיות בחנוכה, לא זכה להיות בחידוש, להיות שותף, להיות להתחלה? אז מה זה עוזר לי שאני מדליק את הנרות? גם למה לא הניח דעתו בכל הקורבנות שהוא מקריב תמידין, מוספים והקטורת? גם בהקרבת החנוכה עצמה של כל הניסים הרי הוא מקריב. אם כבר, מה אתה אומר? אתה עושה עבודה, הם עשו פעם אחת, אתה כל יום. זה לא רק את המנורה הוא עושה כל יום, את כל הקורבנות הוא מקריב כל יום. עוד יותר, גם בחנוכת המזבח, חנוכת המשכן, מי הקריב את קורבנות הנסיעים? אהרון. אהרון בעצמו הקריב אותם. ואף על פי כן, זה לא ניחם אותו. הוא רצה להיות שותף בהבאת הקורבנות, בשותפות, בחידוש הזה. ואיך המנורה, שהוא מטיב אותה כל יום, עונה על החלישות הדעת שלו. אומר האור החיים. ולמה לא ריצהו אלא במנורה? והתיישב העניין בתת לב למה שאמרו במנחות פרק בית מידות דף פייחד וזה לשנה. כיצד עושה מסלקן ומניחן באוהל ומקנחן בספוג ונותן מהם שמל. יש לו פה איזה דיון הלכתי מה הייתה עם המנורה, והוא מוכיח שהטבת הנרות, מה המשמעות שלה? המנורה הייתה עשויה מקשה אחת, היה עליה נרות. הנרות האלה היו מתפרקים. איפה שהיו מניחים את השמן והפתילות, היו מפרקים. היה מפרק אותם, מנקה אותם מספוגים, שם שמן חדש, מחזיר את זה, מדליק. זה מה שהיה במנורה. כל יום, הטבת הנרות זה לא רק היה לעלות בשלוש מדרגות על המנורה ולשפוך שמן ולשים פתילות חדשים, אלא זה היה ממש לפרק את הנרות, לנקות אותם, לצוק שמן חדש, פתילות, מחזירים אותם למנורה ואז מדליקים. מה המשמעות שזה אומר ארוך חיים? כפי זה נשכיל, כוונת תשובת השם לארון. כי ארון היה מתענח לחנוכת המזבח, וישיבה הקדוש ברוך הוא חייך, שלך גדולה משלהם, הפירוש מעשה המנורה, שמוריד הנרות, מניחן באוהל, מקנחן וחוזה, הוא בונה אותם מחדש, ומדליקה, הרי כל יום כעושה מעשה חדש, שמחנך הוא המנורה בכל הדלקה והדלקה. המנורה מתחדשת בכל יום. המזבח שמקריבים עליו קורבנות הוא אותו מזבח שהקריבו עליו קורבנות אתמול. המנורה זו מנורה חדשה, כי פירקנו והרכבנו, זו מנורה חדשה. שלך גדולה משלם, אתה זוכה לחדש בכל יום את המנורה, כי המנורה בעצם מבטאת את המחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית. איך הקדוש ברוך הוא מאיר את העולם, מחיה אותו, מחדש אותו בכל יום והיום מחדש. לכן גם אופי העבודה במנורה הוא כזה של התחדשות, של פירוק והרכבה, של לחנוך בכל יום מחדש. לכן כשרוצים לבטא את מהות המאבק מול היוונים, אומרים חז"ל, והדליקו נרות בחצרות קודשך. הם הביאו לידי גילוי את הכוח ההתחדשות בעולם, איך הקדוש ברוך הוא מאיר ומחדש בכל יום מחדש את העולם באור, באור חדש. אנחנו בהדלקת נרות החנוכה לוקחים את האור הזה, את כוח ההתחדשות הזה, אל תוך החושך, את כוח העולם הנסתר, אל תוך החורף, השגרה, חורף זה ימים שגרתיים אפורים, אל תוך השגרה הזאת לוקחים את אור החנוכה כדי לסלק ממחשבותינו שיש בהם טבע ויש הרגל, כדי לחדש בתודעה שלנו, באמונה שלנו, את ההבנה שהקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום, תמיד עושה בראשית, מחדש אותנו, מחיה אותנו, מטעין אותנו באנרגיות, בכוחות חדשים, ומכאן וכאן אנחנו שווים את, את כוח ההתחדשות. חנוכה שמח.